כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי ד' בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף ט'. אתם מאזינים ברדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש, על מנת לשנות ולהגות בתורת השם, תורה שבעל פה, דף ט' ממסכת בבא בתרא, שבסדר נזיקין. יהי רצון מפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם יחול קוד שבריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם שתי הערות מופלאות. הלקוחות מספר מאורות הדף היומי על מסכת בבא בתרא. פתחנו את המסכת עם המשנה הראשונה שמזכירה את הכפיסין כאחד מסוגי האבנים המשמשים לבניית בתים. כפיסין היו אלו עריכים שצופו בעץ משני צידיהם. כאמור בתוספות בדיבור המתחיל כפיסין. הגמרא במסכת תענית דף י' עמוד א' דורשת על הפסוק בספר חבקוק פרק ב' כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה, שלעתיד לבוא אבני ביתו של האדם מעידים על מעשיו בתוך ביתו פנימה. בעל הצון קדושים דרש יפה על פי זה את התחינה הידועה, נחפשה דרכינו ונחקורה. אדם אשר ישוב בתשובה יביא מנוחה לקורות ביתו שלא יצטרכו להעיד על מעלליו. אמור מעתה, נחפשה דרכינו ונח קורה. ובדף דלת, עמוד ב', הסוגיה עוסקת בדינו של אדם ששדהו הייתה מוקפת מגימל צדדיה בשדות אחרים שגידרו את שדותיהם. אומרת הגמרא כי אם בעל השדה גידר גם את צידה הרביעי של שדהו, הרי הוא מגלה בכך שהוא נהנה מן העובדה ששכיניו גידרו את צדדיה האחרים של שדהו, ועליו להשתתף איתם בהוצאות הגידור. אמרי אנגל בסוגייתנו מעיר בהקשר לכך, כי מכך נלמד גם לקח לחיי היום יום. אדם אשר מבטל את עצמו מקביעות איתים בתורה, ייתן את הדין גם על אותם פעמים שבהם נאנס מלימוד התורה, מפני שכבר גילה את רצונו האמיתי באותם זמנים, שהיה באפשרותו ללמוד, ולא עשה כן. הדרשנים מוסיפים על כך ואומרים, כי קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שאדם המוסר את נפשו ללמוד למרות תרדותיו הרבות, ישלם לו הקדוש ברוך הוא שכר רב וגדוש, גם על אותן הפעמים אשר לא נזקק להתאמץ בכדי ללמוד, שהרי בזמנים אשר בהם התאמץ וטרח, הוכיח כי לימוד התורה חשוב בעיניו לאין ארוך. אחרי הדברים המופלאים הללו, ניגשים אנו בחשק רב ובסייעתא דשמיא, אל הפרק הראשון שפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף ח' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור, שאלנו 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע הפסיק אליהו הנביא להתגלות לחסיד אשר עשה בית שער? והתשובה, משום שהפסיק את כל העניים ולא נשמע. שאלה שנייה, לרבן שמעון בן גמליאל מתי קופים את בן העיר בבניית חומה דלתיים ובריח? התשובה, בעיר הקרובה לגבול. שאלה שלישית, איזה מקור הביא ריש לקיש לכך שמעשיהם של תלמידי חכמים שומרים עליהם? התשובה, נאמר בפסוק אספרם מחול ארבון, אספור את מעשיהם הטובים של הצדיקים והם רבים מחול הים. ואם כן קל וחומר הוא, ומחול מגנו על הים כחומה, מעשיהם של הצדיקים שהם מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם? שאלה רביעית, מה הפירוש והלך זו ארנונה? התשובה, רשי סובר שזה מס התבואות והבהמות. תוספות אומר, זה ארוחת דורון לחילה עובר ממקום למקום. שאלה חמישית. במה חכמים חייבים להשתתף כשיש צורך בקריאת בור מים, ובמה אינם חייבים להשתתף? התשובה, חייבים להשתתף בהוצאות ממוניות, אבל לא בקריאה עצמה, משום שגנאיו להם. שאלה שישית. מה התכוון יונתן בן אמרם באומרו לרבי פרנסייני ככלב וכעורב? התשובה, שהכלב מזונותיו מועטים ולכן חס עליו הקדוש ברוך הוא ועשה את טבעו ששועי המאכל בקרבו ג' ימים. וכאשר הם קטנים, אינו רוצה לחלקלם והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים מתוך צועתם וניזונים מהם. שאלה שביעית. שיירה של חמרים וגמלים ששעתה בעיר הנידחת ועבדה עבודה זרה, מה דינם? אם שעו פחות מ-30 יום הם חייבים סקילה וממונם ניצל. אם שעו 30 יום דינם כיושבי העיר שהם בסייף וממונם עבד. והשאלה האחרונה על דף ח' אשר למדנו אתמול. כמה אנשים צריך כדי לגבות צדקה ומדוע? והתשובה ב' אנשים, משום שיש בכך שררה, ואין שררה פחות משניים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף ח' ממסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי ורעי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעתא דשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב ד' בשבט תשע"ז, עיקר וטורף העניין, ולימוד דפינו היומי על הודף ט' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב', 11 שורות לפני סוף דף ח', מן המילים תנו רבנן, גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ויה הגמרא ברייתא עוסקת בדינים שנאמרו בגבאי צדקה למניעת חשד. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת פאה. גבאי צדקה אינן רשאים לפרוש זה מזה בשוק לגבות צדקה מפני החשד שלא יאמרו הרועים שזה הגובה יחידי דעתו לגנוב. אף על פי שגבאי צדקה נאמן אפילו הוא אחד, מכל מקום, כיוון שצריך לגבות בשניים כדין שררה בציבור וזה פורש יחידי ועושה שלא כדין, סבור הרועה שוודאי דעתו לגנוב. כך מסביר התז ביורה דעה סימן רישנון זין, סעיף א' בביאור רשי. אבל יש החולקים וסוברים שמצד דין שררה רשאים גבאים לפרוש לשני קצוות הקשוק ולגבות כל אחד לעצמו. אם צריך למשכן, הרי הם מזומנים להצטרף יחד, שלא לעשות שררה בפחות משניים. זה שגבאי צדקה אינם רשאים לפרוש זה מזה, זה לא משום שיש מקום לחשד אמיתי, אלא הטילו חכמים על גבאי צדקה להימנע מכל דבר העלול להביאם לידי חשד, ההמון, גם אם שלא בצדק. רבינו גרשום מפרש שמה שאינם רשאים לפרוש זה מזה, אינו משום חשד הרועים, אלא כדי שלא יחשדו זה בזה, שאחד מהם ייתן לתוך כיסו ולא לכיס של צדקה. אבל ממשיכה הברייתא ואומרת, פורש זה לשער וזה לחנות הסמוכים זה לזה, זה לגבות מיושבי השער וזה לגבות מיושבי החנות, שכל עוד שהם נראים כאחד, אין מקום לחשוד. ויהיה הגמרא הוראה נוספת, גבאי צדקה שמצא מעות בשוק, לא יתנם בתוך כיסו מפני החשד שלא יאמרו מעות של צדקה הוא גונב, אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה, ולכשיבוא לביתו, יחזור ויתלם. כיוצא בו גבאי צדקה שהיה נושה בחברו מנה. חברו היה חייב לו 100 זוזים. ופראו הלווה בשוק, לא יתננו הגבאי לתוך כיסו שלא יאמרו מעות של צדקה הוא גונב, אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה, ולכשיבוא לביתו יחזור ויתלם. מביאה הגמרא ברייתא נוספת העוסקת בהרחקת גבאי צדקה מפני החשד. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא מופיעה במסכת פסחים דף י"ג עמוד א', וכן למדנו זאת במסכת בבא מציעא דף ל"ח עמוד א', גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק להם את כספי הצדקה שברשותם, פורטין לאחרים, צריכים הגבאים להחליף את פרוטות הנחושת שבידם בסלעים של כסף שביד אחרים, כי ברבות הזמן הפרוטות מחלידות ונפסלות. ואין פורטין אותן לעצמן לקח הפרוטות לעצמם ולייחד במקומם לצדקה סלעים של כסף משלהם, זאת מפני חשש חשד שהחליפו ולקחו לעצמם יותר מדי פרוטות וייחדו במקומם מעט מדי סלעים של כסף. כמו כן גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק להם את המאכלים שברשותם, ועלולים המאכלים להתקלקל, מוכרים את המאכלים לאחרים ואין מוכרים אותם לעצמם, מפני חשש חשד שלקחו לעצמם בזול. עוד דין שנאמר מפני מניעת החשד, מעות של צדקה, אין מונין אותן שתיים שתיים, כדי שלא יאמרו שתיים הוא נוטל ואינו מונה אלא אחת, אלא מונין אותן אחת אחת. אבל רבינו גרשום מפרש, ההוראה הזו באה בהמשך להוראה הקודמת, בשעה שפורט הגבאי פרוטות של נחושת לדינרי כסף, עליו למנות את המעות אחת אחת כדי שלא יטעה במניין. את כל זה תקנו חכמים מפני החשד, משום שנאמר בספר במדבר פרק למדבט, פסוק חב ב', ואיתם נקיים מהשם ומישראל, שמאסף של אדם צריכים להיות נקיים מכל חשד, כאמור במסכת פסחים דף י' ג' עמוד א', או כפי שפוסק הרמב״ם, בהלכות מתנות עניים בפרק ט' הלכה י'. מביאה הגמרא מהנהגותיו של רבא בענייני צדקה של ציבור. אמר אביי מרייש בראשונה, לא אביה תבמר עציפי דבי כנישתה, לא היה יושב מורי רבא על מחצלות של בית הכנסת, כיוון שהם נקנו ממאות הקופה, וסבור היה שאסור לעשות כן. כיוון דשמע לעד אתניה, כיוון ששמע את זו ששנינו בברייתא בעניין כוחם של בני העיר במעות הקופה, ולשנותה לכל מה שירצו בצורכי ציבור, שבני העיר יכולים לשנות את המטרה שלשמה נתרמו המעות לצרכים אחרים, מאז אביאתי והיה יושב על המחצלות, שגם מחצלות בית הכנסת הם בכלל צורכי ציבור שמותר לבני העיר לקנותם בכספי הקופה. עוד מביאה הגמרא מהנהגותיו של רבא, אמר אביי מרייש בראשונה מתחילה, אבי דמר טרי כיסי, היה מורי רבא עושה שני כיסים נפרדים עבור שני מיני צדקה, אחד לעניי דאלמה, ואחד לעניי דמטה, אחד בשביל המעות שנדבו לעניי העולם, ואחד בשביל המעות שנדבו לעניי העיר. כיוון דשמע לעדה אמר לי, כיוון ששמע את מה שאמר שמואל לרב תחליפה ברב דימי, שרב תחליפה עשה שני כיסים, אחד לעניי העיר והשני לשאר העניים, ושמואל אמר לו שאין צורך בכך, אבי דחת כיסה, עשה רב תחליפה רק כיס אחד, ואתני עליו, ואיתנה עשה תנאי עליו עם הציבור, שיוכל לחלק את המעות לכל מי שבא. אז ממילא היא אמונה מאבד חת כיסה ואתני עליו. גם רבא נהג מאז לעשות כיס אחד, ולהתנות עליו. רבא ידע שהתנאי מועיל, אלא שהיה סבור שמן הראוי לכתחילה לייחד לכל צדקה כיס בפני עצמו, ובשעת הצורך ניתן יהיה לשנות. אחרי שראה שרב תחליפה נוהג כן למעשה, עשה גם הוא כיס אחד, והתנה עליו. מציינת עכשיו הגמרא את הנהגתו של רב אשי. רב אשי אמר, אנא אתניוי אינמי לא צריכינה. אני גם להתנות לא צריך. דכל דקה, אתי, כל הבא לתת מעות לקופת העיר, הדעת עדידי אתי, על דעתי הוא בא, שאחלק את המעות קירות עיניי. ולמן דבעינה יאבין עליה, וכיוון שכך יכול אני לתת למי שארצה, ואני לא צריך שום התניה. רב אשי היה חכם גדול שממונה על הציבור, והכל היו סומכים על שיקול דעתו שהוא יודע מה הוא עושה, לכן בכל ענייני הצדקות שבעיר, וכן הגבייה והחלוקה התנהלו על דעתו שהוא יחלק לעניים כפי מה שיראה לו. כך אומר רבינו גרשום. מוסיפים הראשונים שהועיל בכל גביית הצדקה נעשתה על דעתו של רב אשי, היה כוחו ככוח בני העיר לשנות מעות שגבו לצורכי עניים לכל מה שירצה מצורכי העיר. שואלים הראשונים מסוגייתנו, עולה שכוחו של רב אשי בדורו היה גדול מזה של רבא, אבל הדברים תמוהים. הרי רבא היה גדול בדורו, הוא היה ראש ישיבה ופרנס הציבור כאמור במסכת ברכות דף סמך דלת עמוד א'. מיישבים הראשונים שרבא לא היה יחיד בדורו, שכן בזמנו היה את רב יוסף שהיה עדיף ממנו. רבא הצטיין בפלפול וחריפות וקראו לו עוקר ערים. רב יוסף קראו לו סיני על שהיה בקי בשמועות רבות בנתינתה מסיני, וסיני עדיף מעוקר ערים. בזמנו רב יוסף סרב למלוך ורבא מלך במקומו, ולעומתו רב אשי היה יחיד בדורו, כנאמר במסכת גיטין דף נ"ט עמוד א' מימות רבי ועד רב אשי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. בדף ח' עמוד ב' למדנו שבני העיר רשאים לקנוס את העוברים על תקנות הציבור בלשון הגמרא ולהסיע על קיצתן. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. אנו בית תרי טבחי דאבדי עניינה באדי אדדי. היו שני טבחים, קצבים או שוחטי בהמות, שיתנו זה עם זה. דכל מן דאבד ביום הדחברי, שכל מי שישחוט בהמה ביום הקבוע לחברו, נקרעוה למשקי. יכנסו אותו בקריאת אור הבהמה. זאת כדי למנוע מצב של תחרות לא הוגנת, וכן מצב של עודף בשר שילך לאיבוד או שיגרום להורדת מחירים. לכן עשו את התנאי הזה שכל אחד יהיה לו יום מיוחד שבו הוא לבדו יוכל לשחוט בהמות. המשך המעשה היה שאז על חד מיני הוא עבד ביום הדחברי, הלך אחד מהטבחים ושחט בהמה ביום שחברו שוחט. קראו למשקי, כנסו הטבחים וקראו לו את אור הבהמה כפי שיתנו ביניהם. טבע אותם הטבח לדין על נזק האור, עטו לקמי די רבא, באו לפני רבא שידון בעניין. הבינו רבא לשלומי, רבא חייב אותם לשלם את נזק האור שקראו, משום שסבר שאין תוקף להסכם שביניהם. הייתי ורבי ימר בר שלמה היה לרבא, הקשה וערר על פסק דינו של רבא, רבי ימר בר שלמאיה, הרי שנינו בברייתא לעיל, ולעשייה על קיצתם, היינו שרשאים בני העיר לקנוס את העובר על תנאם, מדוע איפה לא יוכלו הטבחים גם הם להתנות תנאים ביניהם בהטלת קנסות, על מי שעובר על התנאי שלהם. סוף המעשה היה שלא אדר לי רבא, לא השיב לו רבא לרבי ימר דבר, וגם לא שינה את פסק דינו. אמר רב פאפה, מסבירה הגמרא מדוע לא השיב דבר, שפיר עבד דלו אדר לימידה, טוב עשה רבה שלא ישיב לו לרב יימר דבר. אני מילי חדלק האדם חשוב, שכן הדברים הללו אמורים רק במקרה שאין אדם חשוב בעיר. דהיינו תלמיד חכם שהוא ממונה על הציבור. אבל איך הדעיק האדם חשוב, אבל במקרה שיש אדם חשוב בעיר, לאו כל כמינה יודמתנו, אין בכוחם של בעלי אומנויות לתקן תקנות שלא מדעתו. ובמקרה שלנו, כיוון שרבה היה אדם חשוב שבעיר, אין תוקף לתנאי שיתנו הטבחים ביניהם שלא מדעתו, וברור איפה שיש לחייב אותם בנזק האור. שווה הגמרא לעסוק בנושא של גבאי צדקה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה, לא עורכים חשבון עם גבאי צדקה שיפרטו מה עשו במעות שגבו, וכן לא בהקדש עם הגזברים לא מחשבים עם מה נעשה בכספי ההקדש. ואף על פי שאין ראיה מוכחת לדבר שאין מחשבים עם גבאי צדקה, זכר לדבר. יש רמז לדבר הזה, שנאמר לגבי גזברי הקדש בספר מלכים ב' פרק י' ב' פסוק ת' ז', ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים. הכתוב עוסק בגזברי הקדש הנותנים שכר לבעלי המלאכה עוסקים בבדק הבית בתיקון בנייני בית המקדש. הגזברים היו עסוקים עם פועלים מרובים בהרבה מלאכות, כגון בוני גדרות, בוני קירות אבנים, חוצבי אבן, סבלים, וכן בקניית חומרי בנייה כמו העיצים ואבני מחצב. אי אפשר היה לעמוד על החשבון מחמת התרדה. לפיכך לא היו מבקשים מהם חשבון, כיוון שהם היו מוחזקים בנאמנות. אז מהפסוק הזה אין ראיה גמורה שלא מבקשים חשבון מגבאי צדקה, שכן הם אינם טרודים כל כך, ומכל מקום זכר קצת יש שאין ראוי לבקש מהם חשבון. מוסיף רבינו גרשום שלגבי גזברי הקדש משמש הכתוב כראיה גמורה. אבל תוספות, בדיבור המתחיל ואף על פי שאין ראיה לדבר, מפרשים שאין להוכיח ראיה גמורה מן הכתוב בין לגבי גזברי הקדש ובין לגבי גבאי צדקה, שכן ייתכן שאין להשוותם בין סתם גזברים לאותם גזברים שהיו בימי יואש המלך, שהכתוב מעיד עליהם שלכך לא יחשבו עמהם, כי צדיקים גמורים היו, ובוודאי באמונה היו עושים. לומדת הגמרא הנהגה טובה מסדר ההתנהלות עם גזברי הקדש. אמר רבי אלעזר, אף על פי שיש לו לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו, יצור, יצרור וימנה את הכסף שהוא עומד למסור בידו, אף שאינו מתכוון לבוא עמו בחשבון אחר כך, שנאמר בספר מלכים ב' פרק י' ב' פסוק י' א', היצורו וימנו את הכסף. בעזרה היה מונח ארון, ארגז, שדרך חור שבדלתו היו ממשליחים כסף לבדק הבית. כאמור שם בספר מלכים ב', כשהתמלא ארון היה סופר המלך והכהן הגדול מונים את הכסף וקושרים אותם בצרועות. בסדר הדברים בלשון הכתוב, היצורו וימנו, אבל למעשה תחילה היו מונים את הכסף, אחר כך שמים אותו בצרועות. אחר כך היו מוסרים את הכסף הקשור והמנוי לידי גזברים הממונים על הפועלים עושי מלאכת בדק הבית. הנה לנו שלמרות שלא היו מבקשים חשבון מהגזברים, כאן מבואר לעיל, ראו לנכון למנות ולצרור את הכסף לפני העברתו לידי הגזברים. לומד רבי אלעזר מכאן שכך ראוי לכל אדם לנהוג בביתו, שגם בעל הבית שיש לו גזבר נאמן שאין דרכו לבקש ממנו חשבון, ימנה ויצרור את כספו בקשר ובחותם, ורק אחר כך ימסור אותו לגזבר. אם כן, מהי התועלת במניעת הכסף מאחר ואין מבקשים חשבון אחר כך? מבאר המאירי שכל אדם יש לו להשתדל ולהימנע מליצור מצב בו הוא יחשוד באחרים שאינם עושים כעוגן. ספירת הכסף משמשת אפילו למטרה הזו למנוע חשדות שווא של הוצאות שאינם מוצדקות. עוברת הגמרא עכשיו לדון במהימנותם של עניים המבקשים צדקה. אמר אבונה, בודקין למזונות ואין בודקים לכסות. אם בא אני ואומר תנו לי מזונות, אין נותנים לו מיד אלא קודם בודקים אחריו שאינו רמאי. אבל אם היה ערום ואמר כסוני, אין בודקים אחריו אם הוא רמאי אלא נותנים לו כסות מיד. רבונה מציג את המקורות האפשריים להלכה הזו. איבא את אם הקרא אם תרצה אמור שהדבר נלמד מפסוק, ואיבא את אם הסברה אם תרצה אמור שהדבר נלמד מסברה. איבא את אם הסברה אם תרצה אמור שזה סברה. אייקה מבזה זה הערום מתבזה בפני הכל, ואם נבדוק אחריו הרי הוא בינתיים מתבזה. ואילו אי לא כמבזה, זה שמבקש מזונות אינו מתבזה ברעבונו, ואפשר להניחו עד שיבדקו אחריו אם הוא רמאי. מביא היה דרמה, שיש מהראשונים שכותבים שבוודאי נותנים לו מיד מזון לשבור את רעבונו, שהרי עלו לו בינתיים להסתכן מחמת הרעב. וזה הכוונה שבודקים אותו, היינו שאין נותנים לו מתנה מרובה כדרך שנותנים לשאר העניים, עד שיבדקו אחריו אם הוא רמאי. איבא את אם הקרא, אם תרצה אמור שהמקור הוא מפסוק. בספר ישעיה, פרק נ"ח פסוק ז', נאמר לו, פרוס לרעב לחמך. פרוס בשין כתיב, כלומר יש לנו לדרוש את זה על פי כתיבתו בלא ניקוד, כאילו נאמר פרוש. ומלמדנו הכתוב, פרוש דהיינו דרוש וחקור תחילה שאינו רמאי ועד הרעב לי, ואחר כך תיתן לו את הלחם. ואתם, ואילו שם בעניין כיסוי ארום כתיב בסוף הפסוק, כי תראה ארום וכיסיתו, משמע כי תראה שתכסה אותו לאלתר בלי לבדוק אחריו אם הוא רמאי. ורב יהודה אמר, רב יהודה חולק ואומר, בודקים לכסות ואין בודקים למזונות. בא אני ערום ואמר כסוני, בודקים אחריו אם הוא רמאי. אולי יש לו כסות אחרת והוא מנסה להשיג עוד אחת. אבל אם בא אני ואמר, תנו לי מזונות, אין בודקים אחריו ואין לו נותנים לו מיד מזונות. וגם רב יהודה מציג את המקורות האפשריים להוראה הזו. היא באה איתם הסברה אם תרצה אמור שהדבר נלמד מסברה. והיא באה איתם הקרב אם תרצה אמור שהמקור מהפסוק. היא באה איתם הסברה אם תרצה אמור שהדבר נלמד מסברה כך. ההיא זה שמבקש לכם. כמצער עלי, מצטער ברעב, אם נבדוק אחריו, הרי הוא בינתיים מצטער. והאי, אילו זהו המבקש כסות, לא כמצער עלי, אינו מצטער בצער הגוף, על כן אפשר להניחו כך, עד שנבדוק אחריו. ומדובר בגמרא באופן שהוא בא לפנינו בבגדים שמגינים עליו מפני הצינה, אלא שאינו מחוסה לגמרי, או שאינו לובש בגדים מכובדים. כך שביזיון יש לו, אבל צער הגוף אין לו. אבל במקרה שאינו לבוש בבגדים שמגינים מפני הצינה, ודאי שלדברי הכל אין בודקים אחריו, שהרי יש בו שניים, גם צער וגם ביזיון. ומדברי רב יהודה שכדבריו נפסק להלכה ביורה דעה סימן ר' נ' א' סעיף יוד, יוצא שצער האדם נידון כדבר חמור יותר מביזיונו, ולכן בודקים לכסות ולא בודקים למזונות. אבל האחרונים מאירים שבמקורות אחרים אנחנו מוצאים מסקנה הפוכה, כאמור במסכת סנהדרין דף מ"ה עמוד א'. ויש מן האחרונים שמבארים שבאמת צער ביזיון גדול יותר מצער הגוף, אלא שבנידון שלנו הדברים שונים. לעניין מזונות, גם לרמאי המרעיב את עצמו יש צער הגוף, ולכן כיוון שהעומד לפנינו מצטער בוודאות, לא בודקים אחריו. אבל לעניין כסות, רמאי המוכן להופיע ללא כסות כדי לקבל כסות, אין לו רגש ביזיון כלל. כי הביזיון הוא הרגש פנימי שבנפש, ואם יקר אצלו ממונו מביזיונו, אין זה נחשב כביזיון אצלו. לכן כיוון שלא ברור לנו שהעומד לפנינו מתבזה, צריך לבדוק אחריו. כך מסביר האור שמח במסכת סנהדרין דף ט"ו. עכשיו רב יהודה מביא את אותו פסוק של רב הונא מספר ישעיה ודורש אותו להפך כמקור להוראתו. איבאיתם הקרא אם תרצה אמור שהמקור מהפסוק אך הכתיב כאן לגבי עני המבקש מזונות כתוב הלא פרוס לרעב לחמך. וכאן כבר הגמרא כותבת פרוס בסמך כדרך קריאתו ולא בשין כדרך כתיבתו. בהתאם לדעת רב יהודה הסובר שאין לדורשו על פי כתיבתו בשין. האם כן משמע לו לרב יהודה, פרוס לאלתר לחם ותן לעני בלי בדיקה, וכדקרינן, כפי שאנו קוראים פרוס בסמך, ואתם ואילו שם בסוף הפסוק לגבי כיסוי ארום כתיב, כי תראה ארום וכיסיתו, משמע כשיראה לך אחר חקירה, שהוא אינו רמאי, אז וכיסיתו. ויהיה הגמרא ראיה לשיטת רב יהודה מברייתא, תניא קבתי דה רב יהודה, שנינו בברייתא כדעתו של רב יהודה, אמר, אם אני מבקש כסוני, בודקים אחריו אם הוא נצרח לכך, אבל אם הוא אומר פרנסוני, תנו לי מזונות, אין בודקים אחריו. מביאה הגמרא משנה הקובעת כללים בחלוקת הצדקה של העיר. תנא נתם שנינו שם במשנה, במסכת פרק ח' משנה ז', אין בני העיר פוחתים לעני העובר ממקום למקום, והוא יוצא מן העיר באותו יום מכיכר לחם שהחנווני מוכרה בפונדיון, שם של מטבע, מארבע סעים בסלע, בזמן שארבע סעים שהם מידות נפח, ארבע סעים של חיטים נמכרים בסלע, כדי שכיכר זאת תספיק לו לשתי סעודות. לן בעיר נותנים לו פרנסת לינה. אם כן, נסביר את החשבון. כיכר הנמכר בפונדיון זה 1 חלקי 48 של סלע. יש רבע קו שהוא נפח של 6 ביצים, שהוא מזון לשתי סעודות, סעודת היום וסעודת הלילה. היו נותנים שתי סעודות כיוון שלא חילקו, תמכו, אלא פעם ביום בזמן סעודת היום. כמו כן, לפי שבדרך כלל היו עניים עוזבים השכם בבוקר את העיר שבא לנו בלילה ונכנסים על העיר הבאה בזמן חלוקת התמחוי, לכן כדי שיצא לדרכו כשפט בסלו, דאגו שתהיה עמו תמיד סעודה מיותרת, כך שתמיד לאחר חלוקת התמחוי היו בידו 3 סעודות, אחת שהביא איתו ו2 שקיבל עכשיו. 2 סעודות עבור סעודת היום והלילה ועוד אחת שתישאר לו לדרך למחרת וכך חוזר חלילה. כך תוספות בדיבור המתחיל אין פוחתים לעני העובר ממקום למקום מכיכר בפונדיון. ונעשה עכשיו את החשבון שכיכר שמחירו עולה פונדיון יש בו רבע קו. מידת סאה היא מידת נפח השווה לשישה קבים, כך שארבעה סאים הם 24 קבים. סלע זה מטבע השווה ל-24 מאות כסף. מאה שווה לשני פונדיונים, כך שיש 48 פונדיונים בסלע. נמצא שכאשר ארבעה סאים, דהיינו 24 קבים של חיטים נמכרים בסלע שהם 48 פונדיונים, שני פונדיונים יקנו קו של חיטים. פונדיון אחד יקנה חצי קף של חיטים. כיכר לחם עולה פי 2 ממחיר חיטה שבו, מכיוון שמחירה כולל את עבודת החנווני שהוא טוחן ואופה ומוכר בשוק. אם כן, כשפונדיון קונה חצי קף חיטים, הוא יקנה כיכר לחם של רבע קו. שואלת הגמרא עכשיו, מהי פרנסת לילה? הרי נתנו לו סעודת הלילה כשנתנו לו את כיכר הלחם. משיבה הגמרא, אמר רב פאפה, פוריה ובי סדיה, מיטה וקר לראשו. חוזרת הגמרא לדברי המשנה במסכת פאה, שבת, אם נשאר העני בעיר לשבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות, כי בשבת צריך לאכול סעודה שלישית. ובמסכת שבת דף קוף י"ח עמוד א' מפורטים הדברים, שאותם שלוש סעודות ניתנים בשבת בצהריים, אבל ביום שישי נתנו שתי סעודות בלבד, וסדר הדברים מתנהל כך. ביום שישי לאחר חלוקת התמחוי היה ביד העני שלוש סעודות, אחת שהביא איתו מהעיר הקודמת, ושתיים שקיבל עכשיו. סעודה אחת אכל מיד, שנייה בליל שבת, שלישית אכל בסעודת שחרית של שבת. בשבת בצהריים נתנו לו שלוש סעודות, אחת אכל לסעודה שלישית, שנייה לסעודת הלילה במוצאי שבת, ושלישית שיצא עם על הדרך ביום ראשון בבוקר. כך מבארים התוספות בדיבור המתחיל שבת, נותנים לו מזון שלוש סעודות. מביאה הגמרא ברייתא מקבילה את ההוראות הקודמות. תנא נאמר בברייתא, אם היה העני מחזר על הפתחים, אין נזקקים לו, אין נותנים לו מעות מהקופה, מאחר שהורגל לחזר על הפתחים, אז די לו להתפרנס בכך. מאיר הריטב"א, שכיוון שהוא מחזר על הפתחים לא נזקקים לו למזונות, אבל פרנסת לינה של מיטה וקר נותנים לו. אומר החתם סופר, כי שיעור הנתינה שלמדנו שצריך לתת לעני העובר ממקום למקום, זה דווקא בעני הנוסע מעירו למקום אחר לצורך איזה עסק. ואנחנו צריכים לסייעו בהליכתו ובחזרתו בשיעור המבואר. אבל עניים שכל נסיעתם לקבץ נדבות ללא הגבלת זמן ומקום, זהו עני המחזר על הפתחים שאין נזקקים לו. מספרת הגמרא, ההוא עני הדאבה מחזיר על הפתחים דעת הלקמי דרב פאפה, מעשה בעני אחד שהיה מחזיר על הפתחים, שבא לפני רב פאפה לבקש נדבה. לא מזדקק לי, לא נזקק לו רב פאפה, ולא נתן לו כלום. ותוספות, בדיבור המתחיל לא הזדקק לי, מבארים שרב פאפה היה גבי צדקה, ורב פאפה לא נתן לו נדבה מהקופה, כיוון שהיה מחזר על הפתחים. אבל נתן לו משלו. ההנהגה הזו של רב פאפה עוררה תמיה, אמר לי רב סמה ברי דרב יבא לרב פאפה, אם מר לא מזדקק לי, אם אתה רב, רב פאפה לא נזקק לו, איני שכרינה לא מזדקק לי, גם אנשים אחרים לא יזדקקו לתת לו צדקה, כי יבינו ממעשיך שהוא לא ראוי לקבל צדקה. לימות, האם שימות ברעב? אמר לי, הבהיר רב פאפה מניין הוא למד את הדין לנהוג כך, ועתן ישנינו בברייתא, אם היה אני המחזיר על הפתחים, אין נזקקים לתת לו מעות מהקופה. הרי לנו ברייתא מפורשת שאין לחשוש לכלום. אמר לי, דוחה רב סמה את דבריו, אומר לו לרב פאפה, כשהברייתא אומרת אין נזקקים לו, כוונתה שאין נזקקים לו למתנה מרובה. כיוון שדי לו במשהו מחזר על הפתחים, אבל נזקקים לו למתנה מועטת, שלא יתאו לומר שאינו ראוי לקבל צדקה. ועכשיו קובעת הגמרא את השיעור הנמוך ביותר של נתינת צדקה בשנה. אמר אבסי, לעולם על ימנע אדם עצמו מלתת לצדקה לפחות שלישית השקל בשנה. שנאמר לגבי נתינה לצורכי בית המקדש בספר נחמיה פרק י' פסוק למד ג', והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. קיבלנו על עצמנו דבר מצווה להיות עלינו חובה לתת שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. לומד מכאן רבסי, בדרך כלל וחומר שיש לתת לצדקה לפחות שלישית השקל בשנה. ושיעורים שונים נאמרו במצוות צדקה, וזה הפחות שבהם. כך אומר הרמב״ם בהלכות מתנות עניים פרק ז' הלכה ה', והוא מבאר שאדם שאין ידו משגת לתת לעני די מחסורו נותן לו כפי השגת ידו. וכמה? עד חמישית מנכסיו מצווה בין המובחר, עשירית מנכסיו בינוני, פחות מכאן עין רעה. אומר הרמב״ם, ולעולם לא ימנע עצמו משלישית השקל בשנה, וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצווה. הטור ביורה דעה סימן רמ"ט כותב כדברי הרמב״ם ומוסיף את המילה כלל בסוף. אם נתן פחות מזה לא קיים מצוות צדקה כלל. המאירי כותב לא קיים מצוות צדקה דרך כלל, משמע שקצת מצווה יש לו. והטעם שבפסוק בספר נחמיה נאמר מצוות בלשון רבים כשמדובר רק במצוות צדקה, תדון בזה הגמרא בהמשך. מסביר המהרש"א שמלבד חובת נתינת מחצית השקל למקדש בכל שנה לצורך קורבנות ציבור, הוסיפו לתת שלישית השקל לצורך בדק הבית של בית המקדש. כפי שאומר הכתוב בספר נחמיה, לעבודת בית אלוקינו והכוונה לבדק הבית. לומד רבסי את שיעור נתינת הצדקה משלישית השקל של בדק הבית, ולא ממחצית השקל של קורבנות. זאת למה? כי צדקה דומה יותר לבדק הבית שקדושתו קדושת דמים. דהיינו שהוא קדוש רק לדמה וניתן להתחלל על ידי פדיון. שלא כמו קורבנות שקדושתם קדושת הגוף אי אפשר לבדותם. כעת דורש רבסי את הפסוק בעניין מעלתה של מצוות צדקה. ואמר רבסי ועוד אמר רבסי שקולה מצוות צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר בפסוק הנזכר בספר נחמיה, והעמדנו עלינו מצוות. מצווה בלשון יחיד אין כתיב כאן, אלא מצוות בלשון רבים. ללמדך ששקולה מצוות צדקה כנגד כל המצוות. אף על פי שהפסוק עוסק בנתינה לבדק הבית ולא בצדקה לעניים, מכל מקום, כיוון שמצוות צדקה חשובה יותר מנתינה לבדק הבית, ובדק הבית שקולה כנגד כל המצוות, קל וחומר שמצוות צדקה שקולה גם היא כנגד כל המצוות. ובטעם הדבר שמצוות צדקה שקולה כנגד כל המצוות, מבאר רבן יהוידע, שעל ידי נתינת צדקה אפשר להחיות עני הנוטה למות מחמת רעבון או עני חולה, שאין לו אמצעים לרכוס סמי רפואה. נמצא שיש לו לזה חלק בכל עסק התורה והמצוות שיעשה אותו עני מאז ועלה, עד סוף ימיו. מביאה הגמרא עכשיו שלוש ממרות של רבי אלעזר בחשיבותה של צדקה, עם סימן לזכירתם בסוגריים שבגמרא. סימן, אומרת הגמרא, גדול מקדש ומשה. מביאה הגמרא את המאמר הראשון שסימנו גדול, אמר רבי אלעזר, גדול המעשה, העושה שאחרים ייתנו צדקה, שכרו גדול יותר מן השכר של העושה, של הנותן צדקה. שנאמר בספר ישעיה פרק ל"ב פסוק י"ז, והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם. המילה מעשה בפסוק מיותרת, כי היה אפשר לכתוב הייתה הצדקה שלום, לכן דורש רבי אלעזר שאין הפסוק מדבר בעשייה של נתינת צדקה, אלא בצורך ותורך העיסוי של אילו המעשים את חבריהם ליתן צדקה. ובהסבר הדבר, מדוע שכר המעשה גדול מהעושה? כי בעוד שהנותן הוא שמוציא ממונו לצדקה, המעשה תורח וסובל אלבונות, ודבר זה קשה לו לאדם יותר מהפסד ממון. כך מבאר היה עבץ. אילו העץ יוסף מבאר שהעושה אינו אלא נותן לעני חיי העולם הזה. לעומתו המעשה שתי מצוות בידו. הוא נותן עולם הזה לעני ומזכה במצווה את נותן הצדקה ונותן לו חיי העולם הבא. עוד מביאה הגמרא לזכותו של הנותן צדקה, זכה אדם למזל טוב, הרי הוא מקיים בממונו את מה שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק ז', הלא פרוס לרעב לחמך. לא זכה למזל טוב, יקוים בו המשך הפסוק, ועניים מרודים תביא בית. דהיינו שממשלת האומות הנקראת עניים מרודים תבוא לביתו ותיקח את הכסף שהיה ראוי לו לתת לצדקה. על כך הזהיר רבא, שהיה רב של מחוזה את בני עירו, אמר לו רבא לבני מחוזה במטותא מינייכו, בבקשה מכם, אוסו בהדי הדדי, כפו זה לזה לתת צדקה כיחד אל אב ולכו שלמה במלכותה, כדי שתהיה לכם שלום במלכות, היינו שלא יגבו ממכם מיסים מרובים. כי על ידי שיכפו זה את זה על הצדקה, יקוים בהם מה שנאמר, והיה מעשה הצדקה, שלום, והיינו, שלום מלכות. מאמר שני של רבי אלעזר בעניין הצדקה שסימנו מקדש, ואמר רבי אלעזר, בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שוקל שקלו, נותן מחצית השקל לצורך קורבנות ציבור, ומתכפר לו. עכשיו, שאין בית המקדש קיים, אם עושים צדקה מוטב, כי הצדקה מחפרת במקום הקורבנות. ואם לאו, היינו, אם אינם נותנים צדקה, באים עובדי כוכבים נוטלים בזרוע את הכסף שהיה ראוי ללכת לצדקה, ואף על פי כן, גם מה שנוטלים מהם בזרוע נחשב להם כאילו נתנו לצדקה, שנאמר בספר ישעיה פרק סמך פסוק י' ז', ונוגסייך צדקה, מה שתיתן לנוגסיך יהיה נחשב לך לצדקה. וטעם הדבר, מפני שעובדי כוכבים נוטלים מן העשירים חלק המס של העניים שאינם יכולים לשלם, לכן נחשב הדבר להם לצדקה, כי בזכותם מניחים לעניים. כך מפרש המהרש"א. ואילו המאירי מפרש שכאשר מקבלים את הדבר בשמחה וסובלים עול הגלות לכבוד השם, נחשב להם לצדקה, כלומר לזכות. כי אין הכתוב בספר בראשית, ויחשביה לו צדקה, דהיינו לזכות. ואכילת עניים בזמן הזה מחפרת כמו אכילת מזבח מהקורבנות בזמן שבית המקדש היה קיים. כך נאמר במסכת מנחות דף צד זין עמוד א', בזמן שבית המקדש קיים מזבח מחפר על אדם, ועכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מחפר עליו, דהיינו בפרוסה שנותן לאורחים העניים. ובטעם הדבר שהצדקה מחפרת, מבאר המהר"ל שהממון נחשב לאדם כנפשו. כמו שאמרו במסכת בבא קמא, בדף האחרון, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו. אדם שנותן צדקה הרי הוא ממעט נפשו בשביל הקדוש ברוך הוא, לפיכך נחשב לו הדבר לכפרה. דרוש אחר בעניין צדקה אמר רבא, אי מילתא אישתאי לי, דבר זה אמר לי אולה, לא אולה אמורה, אלא מלשון עולל, תינוק, משגשג אורחת דאימי, המשבש דרכי אמו, שהוא גרם לה לעטות מדרך הצניות של שאר אנשים ולהתבזות בגילוי דדים, כפי שהגמרא תספר לקמן. אם כן, אמר רב, אי מילתא אישתא אל יעולה, סיפר לי את הדבר הזה, תינוק, המשבש דרכי אמו, משמי דרבי אלעזר. מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב בספר ישעיה, פרק נ"ט פסוק י"ז, וילבש צדקה כשריון, כלפי מה מדמה הכתוב צדקה לשריון, לומר לך, מה שריון זה כל קליפה וקליפה שבו מצטרפת עם האחרות לשריון גדול, אף לגבי צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כלומר, אל יאמר אדם מה ערך יש בפרוטה שאני נותן, אלא כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כך אומר ארוך השולחן ביורה דעה סימן רשמם זין. מה החידוש בזה? מבאר התורת חיים שאף על פי שוודאי יש הבדל בין מי שנותן בבת אחת סכום גדול לצדקה לבין מי שנותנו פרוטה פרוטה, שיותר קשה לו לאדם להוציא סכום גדול בבת אחת מאשר לתנו אחת אחת, מכל מקום משמיענו הכתוב שכל הפרוטות מצטרפות כאילו נתנם בבת אחת. בעניין הזה מרחיב המהר"ל ומבאר שאין מצוות צדקה דומה לשאר כל המצוות. בכל המצוות כאשר אדם מקיים מצווה אחת מספר פעמים, אין כל העשיות מצטרפות לכלל מצווה אחת גדולה. כל עשייה נחשבת למצווה יחידה בפני עצמה. למשל, כשמפרישים חלה מכמה עיסות מקיימים מצווה בכל הפרשה והפרשה, אבל אין ההפרשות מצטרפות לכלל מצווה אחת גדולה, כי כל עיסה עומדת בפני עצמה. בצדקה זה לא כך. אם היום אדם נותן פרוטה ומחר עוד פרוטה עד 1,000 זהובים, אינו נחשב אצל הקדוש ברוך הוא שנתן כך וכך פרוטות, אלא נחשב שעשה צדקה גדולה של 1,000 זהובים, שכל מה שנותנים לצדקה יש עליו שם אחד של צדקה אחת, ולכן הכל מצטרף לחשבון אחד גדול. יוצא מדברי המהר"ל שעדיפה נתינה גדולה אחת לצדקה על פני הרבה נתינות קטנות, אבל יש לציין את הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת אבות פרק ג', שכותב שעד הרבה עדיף לחלק 1,000 זהובים לצדקה ב-1,000 פעמים אשר לתת אותם בפעם אחת, כי בריבוי המעשים נהפכת הנדיבות לקניין חזק בנפש, ולכן יש לתיתה בהרבה פעמים. הזכירה הגמרא את רב שישת בכינוי אולה משגשג ארחתי דאימי. בררת הגמרא את פשר הכינוי הזה. המה עיקרו למדוע קראו לו אולה משגשג ארחתי דאימי, תינוק המשבש דרכי אמו. מביאה הגמרא את המעשה שגרם לכינוי הזה. דבא אם איני פעם שאל רב אחד בוי ברמי מרב שישת מניין המקור למצורה בימי סיפורו שהוא מטמא אדם אחר במגעו. מצורה זה אדם שנטמע על ידי הופעת סימני נגע מסוימים בגופו. ונגע הצרת מופיע באור של האדם ככתם לבן בעיר בדרגת לובן מסוימת, ובצירוף אחד מכמה סימני תומה מתוארים בתורה. אדם שהופיע בו נגע חייב להראותו לכהן, והכהן קובע את דינו לתומה או לתארה. כאשר לנגע מראה תמה וגם יש בו סימן תומה, הכהן קובע שהוא מוחלט. ואין המצורה יכול להתאר עד שיתרפא הנגע, והוא הנקרא מצורה מוחלט. מצורה מוחלט שנרפא מצרתו, עליו לקיים את סדר הטהרה, כולל הבאת ציפורים, תגלחת, כיבוס בגדים, תבילת הבגדים ותבילת גופו, ולאחר מכן מותר לו להיכנס אל המחנה. אבל עדיין עליו לספור 7 ימים שבהם נוהגות בו הגבלות מסוימות, ביום השביעי הוא מתגלח שינית, מחבס בגדיו וטובל, ולמחרת ביום השמיני, מביא את קורבנותיו ובזה נשלם את טהרתו. הימים שבין שתי התגלחות נקראים ימי ספירו, שסופרו בהם את 7 ימי טהרתו. שאלת רב אחד בו הייתה שמצורע בימי ספירו הוא אב התומה שמטמא אדם וכלים במגעו. מה המקור לכך? שום מטמא אדם. תשובת רב שישת אמר לו, הועיל ומטמא בימי ספירו בגדים שעליו, כפי שנאמר בסדר טהרתו, בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' וכיבס את בגדיו, לכן מסתבר שהוא גם מטמא אדם אחר במגעו. אדם ובגדים שניהם אינם מקבלים תומה אלא מאב התומה, לכן סובר רב שישת שיש ללמוד ממה שמצורע בימי ספירו מטמא בגדים שהוא גם מטמא אדם. אמר לי, דוחה רב אחד בו את תשובתו ואומר לרב שישת דילמה תומה בחיבורים שייני, שמה שונה דין תומת הבגדים שלובש המצורע, שכיוון שהם מחוברים ותפעילים אליו לכן הם טמאים כמוהו, ואין ללמוד מהם שכמו כן מטמא המצורע שער בגדים או אנשים שהוא רק נוגע בהם. כלומר, מה שבגדיו טמאים אינו משום נגיעתו בהם, אלא משום שהם תפעילים אליו ונעשים טמאים כמוהו. אבל באמת מצורה בימי ספירו אינו מטמא במגעו לא בגדים ולא אדם. ראיה להבדל הזה, דעסת נבילה, אדם שנטמא בתומת מסע על ידי שנענע נבילה בלא לגעת בה, ונבילה הכוונה לגבייה של בהמה או חיה שמתה, כשמדובר בבהמה או חיה תאורים הכוונה כשלא נשחטה, ובבהמה או חיה טמאים אפילו אם נשחטה. אז אם יטמא אדם במגע בלא בגדים שעליו, או במסע עם הבגדים שעליו, אפילו אינו נוגע בה. ועשת הכוונה נענוע ונדנות של דבר שלא על ידי נגיעה ישירה בו. לעניין תומת מסע אין הבדל בין מי שנושא נבילה לבין מי שרק מנענע, שהמסית בכלל הנושא הוא. וכל דבר שמטמא במסע מטמא גם בעשת. אם כן אומר רב אחד בוי, אדם שנטמא בתומת מסע על ידי שנענע נבילה בלא לגעת בה, דינו שמטמא בגדים שלבוש בהם בשעה שמסית את הנבילה, ולמרות זאת אינו מטמא אדם או בגדים שנוגע בהם בזמן העסת. הרי לנו שאין להשוות בין בגד שהטמא לבוש בו לבגד או אדם שהטמא רק נוגע בו. בגלל הקושייה הזו של רב אחד בוי, מביא רב ששת מקור אחר. אמר לרב ששת לרב אחד בוי ואלה שרץ מת. ושרץ הכוונה כאן לכל אחד משמונת השרצים המפורטים בספר ויקרא פרק י' פסוק חפתת. והשרץ נעשה במותו אב התומה והוא מטמא אדם או כלים שנוגעים בו, אבל אינו מטמא במסע. אם כן אומר רב ששת ואלה שרץ מת שמטמא אדם הנוגע בו מנהלן, מנהל לנו, לאו, האם המקור לכך זה לא משום שמצינו דמטמא בגדים? שנאמר בפרשת שרצים, בכל אשר ייפול עליו מהם במותם, יטמע מכל כלי עץ או בגד. אנחנו אומרים שכשם שהוא מטמא בגדים במגע, כך הוא מטמא אדם במגע. כמו כן יש לנו לומר במצורה, שכשם שהוא מטמא בגדים, כך הוא מטמא אדם. גם את הראיה הזו דוחה רב אחד בוי. אמר לי, אומר רב אחד בוי לרב שישת. לא, זה ששרץ מטמא באדם בהד יכתיב בי, בפירוש נאמר בו בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ה', או איש אשר ייגע בכל שרץ, יטמע, וזה לא נלמד מטומאת בגדים. אם כך, אין לך מקור שלומדים במצורה שהוא מטמא אדם ממה שהוא מטמא בגדים. אלא מביא רב שישת מקור אחרון, שכבת זרע, שיוצאת מישראל זכר שהוא לפחות בין 9 שנים ויום אחד, נחשבת אב הטומאה, והיא מטמאה אדם וכלים במגע, אבל לא במסע. אז שכבת זרע דמטמא אדם הנוגע בו מנהלן, לאו, האם המקור לכך לא משום, הלימוד הבא, דהויל ומטמא בגדים שנוגע בהם, ככתוב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ז, וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וחופס במים, כך הרי הוא גם מטמא אדם. אם כך נאמר במצורה שהואיל והוא מטמא בגדים, הרי הוא מטמא אדם. גם את המקור הזה של רב ששת דוחה רב אחד בוי ואומר, אמר לי, אומר רב אחד בוי לרב ששת, שכבת זרע שמטמא אדם במגע נמי בעד יכתיב בי. זה גם נאמר במפורש בפסוק, בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ד', נאמר, או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרע, לומדים מאיתור המילה או, לרבות את הנוגע בשכבת זרע שהוא טמא. הרי שאין מקורו ממה ששכבת זרע מטמא בגדים. אם כך אין ללמוד מכאן שמצורה מטמא אדם משום שהוא מטמא בגדים. מספרת עכשיו הגמרא כיצד התייחס רב אחד בוי לדברי רב ששת. האדר לבבדיחותה, רב אחד בוי היה משיב לו לרב ששת מתוך שחוק, ורבינו גרשום אומר אין הכוונה שרב אחד בוי לעג לו לרב ששת, אלא שהרה שמחה בפניו על שניצחו לרב ששת, ושלרב ששת לא היה מה להשיב. אומרת הגמרא חלש דעתי דרב ששת, חלשה דעתו של רב ששת כתוצאה מכך, אישתיק רב אחד בוי ברמי, נענש רב אחד בוי ונעשה אילם לו עלינו, והתייקר תלמודי ונשכח ממנו תלמודו. ממשיכה הגמרא בסיפור, את יהיה אימי בא אימו של רב ששת, וקבח יקמי בכתה לפני רב ששת שהתפלל לרפואתו של רב אחד בוי. צבחה צבחה ולא אשגח בה, צעקה וצעקה ורב ששת לא ישגיח בה. מי שראתה אימו שאינו משגיח בה, עשתה מעשה. גילתה אימו את דדיה, ואמרה לי לרב ששת, חזי לאן יחדי דמצית מניו. ראה את הדדים הללו שינקת מהם ביותך תינוק, כלומר, עשה למען דדים אלו והתפלל על רב אחד בוי. נענה רב ששת לבקשתה, באי רחמי עלי, התפלל רב ששת וביקש רחמים על רב אחד בוי, ואיצי, והוא נרפא. כיוון שרב ששת גרם לאימו לעטות מדרך אנשים ולהתבזות לפניו בגילוי דדים, לכן קראו לו אולה משגשג ארחת דאימי, תינוק המשבש את דרכי אימו. עוברת הגמרא עכשיו לדון בשאלתו של רב אחד בוי. ודעתהן עלה משבא לידינו השאלה הזו, אגב ההסבר לכינויו של רב ששת, יש לנו לעסוק בשאלה של רב אחד בוי ולשאול באמת מנהלן. מנהי לנו אכן שמצורה בימי ספירו מטמא אדם במגע? אומרת הגמרא כדתניא כפי ששנינו בברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר נאמר כיבוס בגדים בימי סיפורו, בסדר התארה בסוף ימי ספירו, כאמור בספר ויקרא פרק י' פסוק ט', והיה ביום השביעי וכיבס את בגדיו, ונאמר כיבוס בגדים בימי חלותו, בסדר תארה של מצורע מוחלט שנרפא מנגעו, נאמר שם וכיבס המתאר את בגדיו, הקיש הכתוב ימי ספירו לימי חלותו. מה להלן בימי חלותו מטמא אדם במגע? אף כאן בימי ספירו מטמא אדם במגע. וצריך לומר שלא לכל דבר למידים ימי ספירו מימי חלותו, שהרי הכתוב אומר בסדר תארת מצורע מוחלט ורחץ במים ותאר. משמע שהוא נתאר מדרגת תומתו הקודמת לדרגת תומה קלה יותר. על כורחה יש לו בימי חלותו דרגת תומה חמורה יותר מאשר בימי ספירו. אלא שלגבי תומת אדם הדבר שונה, שכן ממה שמצורע בימי ספירו מטמא בגדים אנחנו למידים שדרגת תומתו היא אב התומה, וזוהי הרי גם דרגת התומה הנדרשת כדי לטמא אדם. וכיוון שכן, מסתבר לומר שכתוב בא להקיש ימי ספירו לימי חלותו כדי לומר שהוא מטמא אדם כמו שהוא מטמא בגדים. כך תוספות על פי הסברו של המהר"ם בדיבור המתחיל מה כיבוס בגדים האמור בימי חלותו. חוזרת עכשיו הגמרא לעסוק במעלות הצדקה ומביאה מאמר שלישי של רבי אלעזר שסימנו משה. אמר רבי אלעזר גדול כוח זכותו של העושה צדקה בסתר, ולצדקה בסתר ישנה מעלה מיוחדת משתי בחינות, מבחינת העני שלא מתבייש וכן מבחינת הנותן שלא מתפאר במעשיו ואינו עושה אלא לשם עבודת השם. כך מסביר רבינו יונה בפירושו על ספר משלי בפרק כ"א. אם כן גדול כל הזכותו של העושה צדקה בסתר יותר מכוח התפילה של משה רבינו. כך תוספות בדיבור המתחיל גדול העושה צדקה בסתר. ואילו משה רבינו כתיב בעניין חטא העגל ספר דברים פרק ת' פסוק י' כי יגורתי מפני האף והחימה. שני לגיונות קשים של מלאכי חבלה שהם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא להיפרע מן החוטים. ומשה רבינו מתאר את הפחד שהוא פחד מפני כעסו של השם על שעשו ישראל את העגל. ודבר זה גרם לו להשתתח בתפילה לפני השם במשך 40 יום ו-40 לילה. האף והחימה נזכרים בפסוק מתפרשים כשני לגיונות של מלאכי חבלה אשר שם האחד האף והשני חימה. שעלולים היו להיפרע מבני ישראל על חטא העגל. ואילו בעושה צדקה בסתר כתיב בספר משלי פרק חפה לפסוק י' ד' מתן בסתר יכפה אף ושוחד בחק חימה עזה. צדקה בסתר תכפה חימה עזה. הרי שיש בכוח זכותו של עושה צדקה בסתר להכניע את האף והחימה שמשה רבינו היה ירא מפניהם. ותוספות בדיבור המתחיל גדול העושה צדקה אומרים שוודאי גם משה רבינו עשה צדקה בסתר. אז למה באמת הוא התיירה מאותם אף וחימה? אומרים התוספות שיתכן שבאותה שעה כבר פסקה אותה זכות של מתן בסתר. מהפעם האחרונה שנתן צדקה בסתר. ולכן הוא חשש מפני אותם מלאכי חבלה. ולא היה אבץ מציין שיתכן מאוד שלא היה בידי משה לקיים מצוות צדקה בסתר. שכאשר היו בני ישראל במדבר היה לכולם כדי פרנסתם שהרי יצאו ברכוש גדול ממצרים והיו אוכלים מן. וסמלותיהם לא בלו מעליהם. ורב יצחק מפרש את סוף הפסוק באופן אחר, אומרת הגמרא ופליגה דעת רבי אלעזר חולקת על דעתו של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק העושה צדקה בסתר, את האף אכן כופה כפי שנאמר מתן בסתר יכפה אף, אבל את החימה אינו כופה שנאמר ושוחד בחק חימה עזה, הכתוב מלמד שאף על פי ששוחד בחק, כלומר אף על פי שנותנים צדקה בסתר, חימה עזה, עדיין עומדת החימה בתוקפה, אבל לפי רבי אלעזר שוחד בחק שאומר הפסוק, הוא חוזר על תחילת הפסוק, דהיינו, ושוחד בחק, גם כן נכפה חימה עזה. אם כן, לפי רבי יצחק, אין בכוח מתן בסתר לכפות אלא את האף, אבל לא את החימה. ואילו לפי רבי אלעזר, יש בכוח מתן בסתר לכפות גם את האף וגם את החימה. המהרש"א מבאר שרבי יצחק חולק גם על עיקר דבריו של רבי אלעזר, שעושה צדקה בסתר גדול יותר ממשה. הוא מבאר שמאמר רבי יצחק מתבסס על מה שמצינו שמשה הרג את חימה, כאמור בנדרים דף למדבית עמוד א'. דבר שרבי יצחק קובע שאין בכוחו של עושה צדקה בסתר, נמצא שאין לנו יסוד לומר שעושה צדקה בסתר גדול יותר ממשה רבינו, שאף שהוא גדול ממשה לגבי אף, משה גדול יותר לגבי חימה. לכל היותר ניתן לומר שהם שווים. איכא דאמרי לשון אחרת בדברי רבי יצחק, יש אומרים שכך אמר רבי יצחק, כל דיין שנוטל שוחד בסתר מביא חימה עזה לעולם, שנאמר ושוחד בחק, לפי הפירוש הזה סוף הפסוק אינו עוסק בשכר מתן בסתר, אלא בפורנות שנגרמת מנטילת שוחד. הביאה הגמרא מאמרים נוספים של רבי יצחק בעניין צדקה, ואמר רבי יצחק, כל הנותן פרוטה לעני מתברך משמיים בשש ברכות, והמפייסו בדברים שמדבר על ליבו דברי ניחומים, מתברך ב-11 ברכות. ותוספות בדיבור המתחיל והמפייסו בדברים מבארים, שרבי יצחק מדבר על שני מקרים נפרדים, א', הנותן פרוטה לעני ואינו מפייסו בדברים הוא זוכה לשש ברכות, ב', המפייסו בדברים ואינו נותן לו כלום, זוכה ליוד א' ברכות, אבל נותן צדקה לעני וגם מפייסו בדברי ניחומים, הוא זוכה לטוב ברכות, ל-17 ברכות. אומר המהרש"א שצריך להבהיר שהמקרה של מפייס עני שלא נותן לו צדקה, עוסק באדם שאין לו כסף לתת לצדקה. אבל מי שידו משגת לא יכול להסתפק בפיוס דברים. ואם אינו נותן מכספו לצדקה, הוא עובר גם על הכתוב ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. ולמה המפייסו גדול יותר? אומר המהרש"א משום שהמפייס עושה מצווה בגופו, ואילו הנותן עושה מצווה בממונו ולא מגופו. איתם זה מצינו שאמרו במסכת סוכה דף ממתת עמוד ב' גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. ועכשיו מפרטת הגמרא את ששת הברכות שמתברך בהם הנותן צדקה. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב בעניין מצוות צדקה בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק ז', הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו. עליו הכתוב אומר בפסוקים ח' וט' שם בספר ישעיה, א', אז יבקע כשחר אורך, אור הצלחתך יאיר כעמוד השחר הבוקע בעבים, כך מפרשים הרשי והמצודו דוד, ב' וארוחתך רפואתך מהרה תצמח, ג' והלך לפניך צדקך, בבוא איתך להסתלק מן העולם תלך הצדקה שעשית לפניך להוליכך לגן עדן, כך מפרש המצודה דוד, ד' כבוד השם יאספך, כבוד השם יכניס אותך אל המקום שבו גנוזות נפשות הצדיקים, כפי פירוש המצודה דוד. היי, אז תקרא והשם יענה למלא את משאלותיך, וב תשבע ויומר השם הנני לעשות את חפצך. הנה לנו ששת הברכות שמתברך בהם הנותן צדקה. מפרטת עכשיו הגמרא מהם 11 הברכות של המפייס. והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות, שנאמר בישעיה פרק נ"ח פסוקים י' עד י' ב', ותפק לרעב נפשך, אם תוציא מנפשך דברים טובים לנחם את הרעב, ונפש נענה, נפש מעונה ברעב תסביע בדברים טובים, אז תזכה בברכות האלה. א', וזרח בחושך אורך, גם כשיהיה בעולם חושך של צרות, יזרח אורך ולא תהיה נכלל עמהם. ב', ואפילתך כצהריים, אם תהיה לך אפילה של צרה, תזרח לך אור הישועה כחוזק אור היום בצהריים. ג', ונחך השם תמיד, ינהיג אותך השם תמיד בדרך טובה. ד', והסביע בצחצחות נפשך, צחצחות זה מלשון יובש וצימאון, כמו צחיח, דהיינו שגם בעת שיהיה צימאון ובצורת בעולם יסביע השם את נפשך. ה', ועצמותיך יחליץ יחזק. ו', והיית כגן רווה, תהיה שבע מטוב כגן רווה, היינו גן שמצויים בו מעיינות והוא רווה ושבע תמיד ממים. ז', וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו, תהיה מושפע בטובה תמידית כמו מקור מים הנובע גם בעת היובש. ח', ובנו ממך חרבות עולם, בזכות מעשיך הטובים יבנו חורבות עולם. ט', מוסדי דור ודור תקומם, היסודות שנפלו מזה דורות אתה תקומם אותם במעשיך הטובים. י', וקורא לך גודר פרץ, בני העולם יקראו לך גודר פרץ על שם שבזכות מעשיך הטובים גדרת פרצות עולם. י' א', משובב נתיבות לשבת, יאמרו עליך שבזכות מעשיך אתה מיישיב נתיבות שוממות ליישובו של עולם, כי כאשר הערים חריבות וגם הדרכים שוממות בלי עובר, אז על ידי בניית הערים מתיישבות הדרכים. כל הברכות הללו יבוא על מי שמפייס את העני ומדבר על ליבו דברי תנחומים, והסברנו את הברכות על פי מצודת דוד, רד"ק ורש"י. ועוד מאמר של רבי יצחק בעניין צדקה, ואמר רבי יצחק מהי דכתיב, מה כוונת הפסוק בספר משלי פרק כ"א פסוק כ"א, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, וכי משום דרודף צדקה ימצא צדקה, משמעות הפסוק שיעשה עני וימצא בני אדם שיתנו לו צדקה, וכי זה זכרו של רודף צדקה. אלא בא כתוב לומר לך, כל הרודף אחר צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהם צדקה. אם כן, שכרו של הרודף צדקה שיזכה לעושר ונכסים שיעשה מהם צדקה. אילו אמר שם מפרש שרודף צדקה זה אדם שאין לו משלו לתת לצדקה, והוא רודף אחרים ולשכנע אותם לתת צדקה. לכן הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות שיוכל בעצמו לתת מממונו לצדקה. העריף בעין יעקב מבאר שמדובר באדם הרודף ותורח להשיג מעות, על אף על פי שהם אינם מזומנות לו. כדי לעשות צדקה עם העני ואינו ממתין עד שיזדמנו לו מעות ברווח. הקדוש ברוך הוא גומל לאדם כזה כצדקו וממציא לו מעות בקלות, ולא תורח ויגיע כדי שיוכל לעשות בהם צדקה. פירוש אחר לפסוק, רב נחמן בר יצחק אמר, כל הרודף אחר הצדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להם מעשי צדקה כדי לקבל עליהם שכר. שואלת הגמרא לאפוקי, מה עם איזה מקרה בא רב נחמן להוציא את רודף הצדקה? איכן מצאנו מקרה הפוך שאין שכר למעשה הצדקה? ושיבה הגמרא לאפוקי מדדרש רבה, להוציא ממקרה כגון זה שדרש רבה. דדרש רבה, מה ידכתיב, מה כוונת הפסוק שאמר ירמיהו כשקילל את אנשי ענתות שביקשו להורגו? ספר ירמיה פרק חי, פסוק כ"ג, ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. ירמיהו מבקש השם ינקום באויביו בזמן שיש כעס לפניו כדי שהעונש יהיה גדול יותר. אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפילו בשעה שקופין את יצרה מרה ומבקשים לעשות צדקה לפניך, אך שילם שמעשי הצדקה יעשו בבני אדם שאינם מעוגנים לקבלת צדקה. דהיינו רמאים או רשעים, כדי שלא יקבלו עליהם על מעשי הצדקה שיעשו עמם שכר. רב נחמן מלמד שכל הרודף אחר הצדקה מובטח שיקרה ההפך ממה שנתקללו אנשי ענתות. דהיינו שימצא אנשים מעוגנים לעשות עמם צדקה, ויזכה לקבל עליהם שכר. מוסיפה הגמרא לדרוש בשכרם של בעלי צדקה. רב יהושע בן לוי אמר, כל הרגיל לעשות מעשי צדקה, הביין לו, יהיו לו בנים בעלי חוכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. והשכר הזה הוא מידה כנגד מידה. הוא החיה את העני במתנת הצדקה, הוא זוכה לבנים בעלי חוכמה. ככתוב בקהלת פרק ז' פסוק י' ב', החוכמה תחיה בעליה. וכן, הוא חיסר מממונו ואושרו בנתינת צדקה, לכן הוא זוכה שבניו יהיו בעלי אושר. הוא נתן כבוד לעני בצדקה שהוא נתן לו, שלא נתבזה בעיני הבריות, בניו יהיו בעלי אגדה ויהיו מכובדים בעיני הציבור. כך מפרש הבן יהוידע. רבי יהושע מביא את המקור מן הכתוב, בעלי חוכמה דכתיב, רודף צדקה וחסד ימצא חיים, והיינו חוכמה, שעל החוכמה נאמר שהיא אומרת, כי מוצאי מצא חיים. וכן בניו יהיו בעלי עושר, דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא צדקה. כוונת הכתוב שיתברכו בעושר ויעשו בו צדקה. וכן יהיו בניו ובעלי אגדה, דכתיב רודף צדקה וחסד ימצא וכבוד. בעלי אגדה, הכל מכבדים אותם מפני שהם דרשנים המושכים את לב שומעם. כך מפרש רש"י, ותוספות ישנים אומרים, לבעלי אגדה יש כבוד יותר מבעלי תלמוד, שמתוך שהם דרשנים, רוב בני אדם נמשכים אחריהם יותר והכל מכבדים אותם. הגמרא מוכיחה שכבוד המוזכר כאן זה כבוד של תורה. כתיב אך הנאמר בפסוק המובא כאן וכבוד, וכתיב אתם לעניין חוכמת התורה בספר משלי פרק ג' פסוק למד ה', כבוד חכמים מנחלו, כמו שבפסוק שם מדובר בכבוד של חכם בתורה, אף כאן בפסוק של רודף צדקה מדובר בכבוד של תורה. אומר המסילת ישרים, המשנה במסכת אבות פרק ו' משנה ג' אומרת, שאין כבוד אל התורה ומציינת את הפסוק כבוד החכמים הנחלו. והיינו, כי הכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת, וכבוד שזולת התורה אינו אלא כבוד מדומה וכוזב ללא תועלת. ממשיכה הגמרא לעסוק בשכרה של מצוות צדקה. תניה נאמר בברייתא, היה רבי מאיר אומר, יש לו לבעל הדין, דהיינו רשע או עובד כוכבים, המבקש להנית ישראל מלקיים מצוות צדקה, טענה להשיבך ולומר לך, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסן בעצמו, שכן מצאים לו שהשם מפרנס את מי שהוא אוהב, כפי שנאמר, בספר דברים פרק יות פסוק חי, ואוהב גר לתת לו לחם וסמלה. כך מפרש עיון יעקב. כיוון שהקדוש ברוך הוא אינו מפרנסם, הרי זה מוכיח שאינו אוהבם, ואינו חפץ בפרנסתם, ואין ראוי גם לכם לפרנסם בנתינת צדקה. הוא מסביר המהר"ל שהשאלה הזו באה מתוך הנחה שאין עניות בלא חטא, וכיוון שעניות באה בשביל חטא, אין ראוי לפרנס את העניים, כמו שהקדוש ברוך הוא, גם הוא אינו רוצה לפרנסם בשביל חטא עם. התשובה שבדבר אמור לו, באמת הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים וחפץ בפרנסתם, ולכן אינו מפרנסם בעצמו, כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהינום, על ידי שנקיים בהם מצוות צדקה. רבי מאיר עונה שהעניות תלויה גם במזלו של אדם, כאמור במסכת מועד קדן דף כוח עמוד א', ולכן ייתכן שיהיו עניים צדיקים ללא חטא, ולכן נקבע בגורלם שיהיו עניים כדי שננצל על ידי המדינה של גיהנום. כך מסביר המהר"ל. אבל הדברים טעונים הסבר, האם העניים צריכים לסבול צער ודחק כדי לתת אפשרות לעשירים להינצל מגיהנום? יש מי שמיישב שגם העני המשתתף במצוות הצדקה, בכך שהוא מיטיב עם הנותן ומשמש לו כלי לעשיית המצווה. ולכן מצינו במדרש בשמות רבה, פרק למד א', שהעני העומד בניסיון ואינו מבעית באיסורים, נוטל הוא שכר לעתיד לבוא כפליים משכר העשיר שהייתה ידו פתוחה לצדקה. וזאת מכיוון שזכות העני שהוא משמש כגורם למצוות הצדקה באה לו בדרך צער, ולכן שכרו כפול משל העשיר שנתן צדקה בלא צער. כך מבאר הרב אליהו דסלר זצ"ל במכתב מאליהו חלק א'. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, סיימנו בסייעתא דשמיא את לימוד דפינו היומי דף ט' ממסכת בבא בתרא, ורגע לפני שאנו מציגים את השאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו, אנחנו ניגשים אל שונה הלכות. אנחנו בשונה הלכות משננים הלכה למעשה את אשר למדנו בדפינו היומי לעיל בדף ג' עמוד ב'. אין סותרים בית הכנסת ובית המדרש של יחיד או של רבים כדי לבנות בית הכנסת אחר, אפילו דעתו לבנותו עכשיו בגודל פאר ויופי. למה אסור שמה יראה להם אונס שלא יבנו את האחר, אלא בונים אחר תחילה ואחר כך סותרים את הישן. ואני מילי, וזה נאמר שהיה הראשון חזק, אבל אם חרבו יסודותיו או נטו כתליו ליפול, סותרים אותו מיד ומתחילים לבנות במהירה ביום ובלילה שמה תדחק השעה וישאר חרוב. אם בנו בית הכנסת חדש וחסרו להם אבנים לסיימו, אסור לקח אבנים מבית הכנסת הישן כדי לבנות חדש, וכן אסור לסתור דבר מבית הכנסת, נחשב הדבר כנוטץ אבן מן ההיכל שאסור, משום שנאמר את מזבחותם תיטוצון, ולא תעשון כן להשם אלוקיכם, אלא אם כן עושה על מנת לבנות, דאין זה נתיצה, אל הבניין. לא אסרו אלא לנטוץ ולשבר כלי קודש או לעקור דבר מחובר כמו אבן ממזבח. אבל מותר לפנות הכלי קודש והספסלים וכדומה מבית הכנסת, אף שאין זה כבוד לבית הכנסת. ואותם שמדבקים דף בכותל של בית המדרש עושים גומה בכותל כדי להחזיק שם על ידי עץ את אותו דף, רבים מהאחרונים מקהילים בזה, לא כמו התז שאוסר. זה שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדף ת' ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, מתי אין הסכם בני העיר תופס לעניין שיוכלו לקנוס את העובר עליו? שאלה שנייה, מה ההבדל בין אני המבקש מזון לעני המבקש כסות? שאלה שלישית, מדוע נותנים לעני העובר ממקום למקום מזון בית סעודות? התשובה נמצאת בתוספות שהבאנו. שאלה רביעית, איזו מצווה שקולה כנגד כל המצוות ומניין? שאלה חמישית, איזו נתינה, אגם שאינה צדקה, בכל זאת נחשבת לצדקה? השאלה האחרונה, מה הפירוש גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו? חפשו בבקשה את התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, ד' בשבט תשע"ז. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ט' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, ה' בשבט תשע"ז, ונלמד דף י' ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.